שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק 13. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום, אנחנו מדברים היום על תקופה לפי דעתי מאוד מעניינת, כי היא מעצבת למעשה את דמות הצרפת, כפי שהיא תהיה במשך הזמן הבא.
אנחנו עזבנו את צרפת בעיצומה של המהפכה הצרפתית, כשמשפחת המלוכה כבר קיפחה את חייה בדרכים מצערות, אבל
כן, אבל היו אחים למלך, ועוד נפגוש אותם.
ואיפה את נמצאת צרפת כרגע? קודם כל, מבחינת שנים, אנחנו מתי?
אנחנו ב-1796, 97, 98.
ממש סוף סופה של המאה ה-18.
כן. והחלום הכללי זה להיות אחרי המהפכה. השיטה היא חדשה מאוד. קודם כל, הסיפה מחולקת לשני חלקים. 500 צירים בסיפה הנבחרת, ו-250 סקנים.
מה זאת אומרת סקנים?
סקנים זאת אומרת חברי הסנאט. בלטינית, סנקס זקן. על כן, סנאט זה נקרא במעשה הסיפה סקנים.
אבל זה היה שם מטאפורי, אני מתארת לעצמי שיש שם גם אנשים צעירים.
40.
40 ומעלה.
כן.
והם היו מקבלים את ההחלטות עבור כל המדינה?
כן, בהחלט. הייתה דמוקרטיה, פחות או יותר, אלא שיכלו להצביע רק בעלי רכוש.
ויש גם עוד 5 דירקטורים.
אשר מתחלפים כל שנה, אחד יורד ואחד נבחר. עכשיו, הדירקטור שנמצא עכשיו בשלטון, הוא 5 נמצאים בשלטון,
כן.
אבל הוא...
אחד הישות, מוביל.
הישות המובילה זה ברס.
מה תפקידם של הדירקטורים?
הם מנהלים את ה...
כמו הם כמו הממשלה, מין קבינט קטן.
מוציא לפועל, כן. יש הפרדת רשויות בצרפת. כלומר, הסיפה הגדולה הזאת של 500 ו-250 מסכנים זה... הכוח המחוקק ו5 הדיקטורים.
הכוח המבצע.
המבצע, כן.
ומי הוא אותו ברס?
ברס הוא היה תת רוזן. וזה היה מאוד מסוכן להיות תת רוזן. כפי שהיה גם מסוכן להיות רוזן.
מכיוון שגם הראש שלו עומד בסכנת התזה.
כן. אבל איך שהוא יצא חי מן המהפכה, הוא גם עשיר. הוא מין ספקולנט כזה, איש עסקים. הוא אציל מדרום צרפת, שידו בכל, כל מיני עסקים וכל מיני עניינים כולו כל כך רשמים. הוא התעשר, יש לו ארמון בדרום, והוא יצא חי מן המהפכה. זה קל.
איך הוא עשה את זה?
הוא הצליח, היה ערמומי מאוד.
ועוד אחר כך להגיע למצב שהוא שולט במדינה, למעשה,
כן.
במהפכנים.
אני אגיד לך עוד משהו שלא יפה.
אנחנו אוהבים דברים לא יפים.
כן. עם אחת הבחורות שהיו יחסים אינטימיים, היא ז'וזפין דבוארנה.
אשתו העתידית של נפוליאון?
כן, הקיסרית.
מה את הסך?
כן.
איך זה מסתדר?
זה מסתדר מפני שלמעשה הוא המליץ עליה לפני נפוליאון.
הבנתי.
כן. הוא רצה להיפטר ממנה.
עד כדי כך?
כן, היו רבות.
אנחנו עוד נגיע לנפוליאון, אבל אם כבר הזכרת את ג'וזפין, אז חייבים קצת להסביר מי היא הייתה.
ג'וזפין דבוארנה היא אמריקאית.
אמריקאית?
כן.
תשמע, אתה פה מנפץ מיתוס אחד אחרי השני.
היא נולדה באי מרטיניק, שזה היום מושבה הצרפתית באמריקה. קראו לה קריאול, אבל קריאול זה לא נקרא שהיא מולטית, היא הייתה לבנה.
אוקיי.
והייתה משפחת אצילה, דו בוארנה. בוארנה זה נקרא ריתמה יפה. והיא הייתה בין אהובות של ברס.
ואנחנו עוד נחזור אליה בעתיד כאהובתו של נפוליאון.
אשתו.
בוודאי.
הקיסרית.
אבל בינתיים היא עדיין אהובתו של ברס.
כן.
מה ברס?
אחת מדו.
אחת. כלומר, היו לו כמה.
כן.
Enfin, ce fort détestable dans la masse est couvant vers le fil, quelqu'un bras formidable du plus fameux des Henri veut encore braver la foudre qui va la réduire en poudre et tout prête à se dissoudre, menace de ses débris. Le citoyen intrépide, malgré la grêle homicide que fait pleuvoir un perfide, force cet affreux séjour. Tout se disperse, tout plie, planté d'une main hardie. Les grandeurs de la patrie flottent déjà sur la tour. Aussitôt que la Bastille à nos efforts se soumet, maintes filles de gentilles va danser sur le sommet
d'un air gaillard.
Sur le rempart,
la jeune beauté saute et frétille.
Filles de qui danser si haut, gardez-vous bien de quelques sauts.
Car si l'on prend bien un donjon,
car si l'on prend bien un donjon,
on porte encore mieux un tendron.
On porte encore mieux un tendron,
on porte encore mieux un tendron.
עכשיו בגלל יוקר החיים יש מרידות ומהומות כל הזמן והגנרלים של הרפובליקה מדכים את זה. באחד המקרים האלה קורסיקני צעיר מצליח לדכא מרידה של אזרחי פריס.
וכשאתה אומר קורסיקני אנחנו כבר מבינים שמגיע תורו של נפוליון.
כן, אבל הוא כבר גמר עם הקורסיקה. כלומר, הוא הבין שקורסיקה זה אמנם מטרת האנגלים. האנגלים רצו לקיים בסיס ימי בים התיכון.
כן.
שגם מלטה יהיה בסיס אנגלי בים התיכון. מפני שהם רוצים ללחם בצרפת. קורסיקה הייתה עוזרת לאנגלים, אבל זה לא יוצא. הצרפתים משתלטים, ונפוליאון מדכא את המרד, ואני סיפרתי, כשהייתי תלמיד, עממי, לקח אותנו המורה להראות לנו את שדה הפגזים שנורו על ידי נפוליאון, שאתה רק גנרל בונפרטה, הוא גם משנה את שמו, הוא כבר לא בונפרטה, אלא בונפרט, מאיטלקית לצרפתית. בכנסיית סן רוק, שקיימת את היום הזה במרכז פריס, כאשר הוא ירה על המתקוממים.
כלומר, הוא דיכא את ההתקוממות הזו ביד קשה, כפי שאפשר היה לצפות מנפוליאון.
כן, אבל זה גם דבר אחר. הוא תוקף את טולון, הבסיס הימי, שהיה נתפס על ידי האנגלים. הוא מדביע 20 אוניות אנגליות ויוצא מנצח. הוא מהולל.
אנחנו מדברים כאן עכשיו בעצם על שתי חזיתות. חזית אחת היא חזית פנימית. נפוליאון מדכא את המרידות הפנימיות בצרפת.
לא רק נפוליאון, יש גם גנרלים אחרים.
בוודאי.
כן, כן.
אבל החזית השנייה היא חזית חיצונית. צרפת מול אנגליה, מול בריטניה.
מול כולם. הקואליציה הראשונה זה כל הארצות השכנות מדורבנות על ידי אנגליה, ממומנות עליה, שרוצה כמובן לדכא את היריבה העיקרית.
הקואליציה הזאת למעשה מוקמת...
נקרא הקואליציה הראשונה.
כן. היא כוללת את כל מדינות אירופה השכנות?
השכנות של, כן. אבל התוצאה היא שהצרפתים כובשים את הולנד, מקימים מרפובליקה בטאבית. הבטאבים זה השם האבותיהם של ההולנדים, אצל ההיסטוריונים הרומאים.
כן.
הם כובשים את צפון איטליה, ועל ידי הסכם עם אוסטריה, אוסטריה-הונגריה, שזה לא אוסטריה של היום,
כן.
אלא זה מדינה של 50 מיליון
תושבים. האימפריה הגדולה. האימפריה
הגדולה. נפוליאון מוסר את ונציה לאוסטריה, הרפובליקה הוונציאנית מהוללת, והיו ביקורות בצרפת. כלומר, אנחנו צרפתים, אנחנו מבטלים רפובליקה כדי למסור אותה לאימפריה האוסטרו-הונגרית.
זה באמת בניגוד לכל האידיאלים הצרפתיים.
בדיוק.
אבל עושים את זה.
עושים את זה, כמובן, מפני שתמורת ונציה, צרפת מקבלת כל צפון איטליה.
וואה. כלומר, צרפת יוצאת מן המלחמה הזו כשידה על העליונה. היא גם כובשת את הולנד, גם את צפון איטליה.
רגע, גם את דרום איטליה.
וגם את דרום איטליה.
כן, בנפולי.
איך זה קורה?
כי בנפוליטנים, בנפולי הייתה ממלכה שנקראת ממלכת שתי הסיציליות. והם היו למעשה מודרכים על ידי בית הבסבורג. והאויבי של צרפת, על כן צרפת מתערבת ביד רמה. ומצליחה גם לכבוש את נפולי בדרום, וגם את מילאנו בצפון.
אבל כל המלחמה הזו מלכתחילה, הוכרזה מכיוון שהמדינות הבינו שעכשיו צרפת בתקופת ביניים, ולכן אולי תהיה חלשה ושווה
כן,
לתקוף אותה?
כן, בהחלט. הם נפלו בפח.
וגם היה חשש שלהם, שכמו שקמה רפובליקה בצרפת, גם במדינות שלהם תהיה התמרדות נגד המלכים.
אבל היו רפובליקות. צרפת הקימה רפובליקות בכל המדינות הללו שהיא כבשה.
כלומר, החשש של אותן מדינות אחרות, בריטניה וכיוצא באלה, התאמת במובן מצוים, כי עוד מדינות הלכו בעקבותיה של צרפת, אלה שהיא כבשה.
תסתכלי, הולנד הייתה מדינה גדולה, היא קטנה מבחינת השטח, אבל היא הייתה בראש האימפריה.
מבחינת הכוח והעוצמה.
אינדונזיה, כל זה. ועכשיו היא הופכת לרפובליקה, ועוד מעט הוא גם יחלק אותה, את אירופה בין האחים שלו, כאשר רוצה לקפוץ קדימה, כי רק שהוא יקי קיסר.
אנחנו כבר מדברים כאן הרבה על נפוליון, אבל עדיין לא סיפרנו עליו עצמו. הזכרנו שהוא מקורסיקה. בכלל, מה הקשר של קורסיקה לצרפת בשלב הזה?
אמרנו שהוא היה פטריוט קורסיקני כשהיה צעיר. והוא כתב אותו משפט מפורסם, נולדתי כשהמולדת הלכה לאיבוד. המולדת זה קורסיקה. זאת אומרת, זה המרץ שלה נגד אנשי ג'נובה, כדי להיות מדינה עצמאית.
אז אתה מדבר על המאבק של קורסיקה נגד מדינת ג'נובה.
כן.
אבל איפה צרפת בכל העניין?
צרפת קנתה את קורסיקה מג'נובה שנה לפני שנולד נפוליאון.
אהה. כלומר, קורסיקה הייתה בעצם רכושה של צרפת.
לפי טענת הצרפתים, כן. ובתוך קורסיקה היו מחנות שונים. מחנה למען עצמאות קורסיקה ומחנה פרו-צרפתי. משפחת בונפרטה, שמשנה עכשיו את שם לבונפרט, כדי שהיא צרפתי,
כן.
תמכה בשלטון צרפתי.
אהה, כן. אבל נפוליון אמרת היה לאומן קורסיקני.
צעיר.
כלומר, בצעירותו הוא דווקא היה נגד הצרפתים, ורצה כן. שקורסיקה תדחה את הכיבוש הזר,
בדיוק.
ותעמוד על עצמאותה בעצמה.
פרט קטן הוא שמשפחה אחת, שבנקרא, השם קצת מוזר בעברית, פוצו די בורקו.
כן.
אשר היו בעלי בריטים, המשפחה בונפרטה, אחרי זה הופכים אויבים, ופוצו די בורגו יהיה בין אויבי נפוליון כאשר הוא ייפול, ויעשה את הכל, כן, להפיל אותו. זה מין בנדטה, כלומר, זה מין הקורסיקני, שהנקמה בין משפחות עוברת מדור לדור.
והזכרת קודם את משפחתו של נפוליון שתמכה בשלטון הצרפתי. מי הם היו? הם היו אצילים?
הם היו אצילים, אבל הם לא היו עשירים. אמו של נפוליון, לטיציה בונפרטה, הייתה אישה מאוד אוטוריטטיבית, אשר לא פעם שלחה את הבנים לישון בלי אוכל. קודם כל כדי להניש אותם, אבל גם מפני שלא היה אוכל.
הבנתי. לא, כי רציתי לומר שזה מסביר שני דברים. אחד, למה נפוליון היה כל כך נמוך, כי מי שלא אוכל לא גדל. והדבר השני, למה היה לו כזה יצר כיבוש, כי מי שלא מקבל ארוחת ערב מאמא שלו או מאבא שלו, צפוי שיהיה לו איזה חסך שהוא ירצה להגשים אותו, אחר כך זה יעלה בחייהם של מאות אלפי בני אדם.
אני חושב שאת צודקת.
פסיכולוגיה בגרוש קצת, צריך להודות על האמת, אבל בסדר, אנחנו עושים את זה לפעמים.
אבל לטיציה רמולינה, זה שם האמא שלו, הייתה אשת איש. הייתה נאמנה לבעלה, אחרי שהוא מת, היא הלכה למעשה אם המשפחה, וגם אב המשפחה.
מה היה אבא? מה היה מקצועו?
היה עורך דין, כן. קודם כל זה משפטים, אחרי זה עורך דין, אבל משום מה לא היה כבוד גדול של נפוליאון לאביו. הוא איך שהוא ביטל אותו.
כי כנראה אמא הייתה מאוד דומיננטית
כן,
במשפחה.
כן, כן.
והיו עוד אחים?
היו שלושה אחים ושלוש אחיות.
כלומר, שבעה ילדים?
כן.
ואיך נפוליאון גדל? איפה הוא לומד?
הוא לומד בצרפת, בבריאן, בית ספר צבאי. ועכשיו הוא כלומר יודע צרפתית, דרך אגב, הוא יהיה סופר צרפתי מאוד כישרוני.
נפוליאון?
כן.
היה גם סופר?
סופר במובן שזה שמה שהוא כותב, את הקריאות לעם, כתוב בצרפתית מאוד יפה, והוא הכתיב אותם, לא מזכיר.
כלומר, לא היה לו מחבר נאומים. הוא חיבר את נאומיו בעצמו, והנאומים האלה היכו גלים בצרפת.
בדיוק. ועכשיו יש כאן בעיה. הבעיה היא מצרים.
מצרים?
כן.
איך עכשיו הגענו למצרים? היינו בקורסיקה, בסדר. אנגליה גם טוב, אבל צרפת ומצרים?
סוף סוף הים התיכון מגיע גם למצרים.
לא, זה נכון.
אפילו אני יכול לגלות לך סוד, הוא מגיע גם אפילו לישראל.
אבל אז לא הייתה ישראל, מי בכלל שמע על זה אז?
לא הייתה ישראל, זה הצודקת, אבל עוד מעט יקומו אנשים שיחלמו עליה. ומה מצרים מחפשת כאן? מצרים זה מדינה בדרך להודו. אמנם אין תעלת סואץ.
כן.
אבל אפשר להעביר את החיילים, את הסחורות, מאלכסנדריה לנמל בים סוף, ולהמשיך להודו. הודו זה הבסיס הגדול והעשיר של האנגלים. אם צרפת תתפוס את מצרים, היא תפריע לאנגליה באופן רציני.
אז זה ממש מיקום אסטרטגי מבחינת המצרים.
בדיוק. ועל כן, נפוליאון, שהוא גנרל עכשיו...
הוא עדיין לא שולט, הוא עדיין עושה את מצוותם של הדירקטורים.
של הדירקטורים, כן. אבל הוא מאוד מעוניין על ידי הפרויקט הזה להיבוש את מצרים. ייתכן שהוא חולם אולי להקים איזושהי מדינה מצרית שהוא יהיה בראשה, או אולי אפילו לחזור ממצרים דרך מזרח אירופה כדי לחזור לפריס, כל מיני תוכניות גרנדיוזיות.
כן.
ועל כן הוא מחליט לתמוך בהצעה של הדירקטוריון לשלוח צבא למצרים. אבל כאן יש משהו מאוד מעניין. מחליטים להוסיף לצבא הזה 163 אינטלקטואלים המצטיינים בכל התחומים.
אינטלקטואלים? מה יש לאינטלקטואלים לחפש בצבא שהולך לכבוש את מצרים?
מצרים העתיקה, כידוע לך, היא הבעלה תרבות גדולה מאוד.
כלומר, זו הייתה ממש משלחת אקדמית שבאה לחקור את האוצרות המצריים,
כן.
אוצרות הידע המצריים.
לא רק זה, אלא גם המסחר. הוא מעניין מאוד שהמשלחת הזאת תעזור לגלות אבן רוזטה. מה זה אבן רוזטה? זה האבן שהודות לה אפשר לפענח את ההירוגליפים
כן.
המצריים. היא הייתה כתובה בשלוש שפות. במצרית מדוברת, במצרית עתיקה וביוונית.
כן.
כל אלה ידוע יוונית, אז הם יכלו עכשיו
לפרש את כל מה שכתוב בכתב ההירוגליפים.
כן. היה המצב במצרים. היא הייתה נשלטת על ידי הממלוקים. הממלוקים זה הייתה כת צבאית, מוסלמית, אבל לא מצרים. היו כנראה טורקים, אשר כפשו את מצרים והחזיק אותה על מצרים החלק של האימפריה האוטומנית.
גם האזור הזה, גם בישראל שלטו הממלוקים.
ברור, ברור. אבל הממלוקים היו אנשים שהיו להם גם צבא. אפילו תותחים. להפתעתם. הם דרך אגב סירבו לקבל תותחים, טענו שהמלחמה זה עם חרבות.
מי, הצרפתים?
לא, הממלוקים. כן.
אז איך היו להם תותחים?
עד הסוף שכנו אותם. אם אתם רוצים להילחם ולהיות מעצמה, אתם חייבים להצטייד במה שצבא מודרני שולט עליהם. עכשיו, הרעיון הגדול של נפוליאון, כשהגיע למצרים, היה לעשות את המצרים ידידים של הצרפתים. ובתחום זה הוא נקשה לחלוטין. מפני שהחברות היותר מדי שונות אחת מן השנייה. אתן הדוגמה. המצרים היו מבדילים בין חצר אחת לחצר שנייה על ידי שערים. כל משפחה הייתה עצמאית, והמשפחה הייתה גדולה מאוד, היו חמולות. נפוליאון החליט שזה לא ככה. בצרפת אין... חומות בין שכנים, הוא יש עליהם שחומות רק לשם חקלאות, לא כדי להבדיל בין כוח עוין לכוח עוין. אז הוא הרס את כל, הוא נתן צו להרוס את כל, הוא נתן צווים מאוד חיוביים, למשל, הוא אסר על החיילים לקחת רכוש מבלי לשלם את זה. אבל ההדבקה שהוא קיווה, הרוחנית, בין הצרפתים לבין המצרים לא הצליחה. אם כי הוא הניח את היסודות תהילתו על ידי הקרבות, ויש משפט מפורסם, כשהוא ערך את הצבא שלו נגד הממלוקים בצל הפירמידות, הקריאתו לחיילים אומרת, חיילים, מפסגת הפירמידות הללו 4,000 שנים מסתכלות עליכם. קרוס שקל וקונטנפל. זה היה משפטים כאלה שכל פעם היה שלף.
משפטים גרנדיוזיים.
גרנדיוזית, כן, וזה לא נשכח. עד היום כל התלמידים יודעים את המשפט הזה.
אז אני מנסה להבין את גדולתו של נפוליון. דבר אחד כבר הזכרנו, וזה היכולת הרטורית המרשימה שלו, והיכולת שלו לסחוף אחריו את חייליו.
הוא קודם כל גנרל. והוא ניצח את ההתמרדויות הצרפתות הזהירות, אחרי זה ניצח את האוסטרים.
כלומר, אסטרטג גדול, זה מה שאתה
כן,
אומר.
כן, לא ספק. אחד הגדולים.
ויש עליו היסטוריה. גם הרבה אגדות, כמה, לא יודעת כמה הן נכונות. למשל, שהוא יכול היה לכתוב בשתי ידיו במקביל.
לא, זה לא
מכתבים
נכון.
מכתבים שונים.
לא, אבל משהו אחר. אפילו כשהיה קיסר, הוא השתתף בהם. בדרך אגב, אני קופץ עם הנושא לנושא. אבל אולי אחת הסיפות של ההתנהבות הצרפתית היה האוכל העצום הזה. האכילה זה הטקס.
כן.
ובימי הבורבונים, מלכי צרפת, הארוחה נמשכה 3-4 שעות.
וואה.
ונפוליאון אפילו בקבלות הפנים, הארוחה נמשכה 20 רגע.
20 דקות.
הוא היה לוקח קצת מצלחת זאת, מצלחת אחרת, והוא הולך כי העבודה זאת שהדירבנה אותו, ולא...
לא רוצה לבזבז זמן על כן. ההנאות הקטנות של החיים, מבחינתו כל דקה פנויה הייתה צריכה להיות מנוצלת לצורכי עבודה, תכנון, מה
כן,
שזה...
כן, אבל אני רוצה לנחם אותך, אחרי שהוא הלך הם אכלו.
כן, לא חשבתי שהצרפתים יוותרו על האוכל בחזוק עלות.
אבל זה מאוד מעניין שהוא היה ים תיכוני, ובכל זאת, מבחינת ההתנהגות, הייתי אפשר להתנהגות צפונית. עניינית, משמעת פנימית, עצומה אם כי עד הסוף זה לא כל כך השפיע עליו, והוא ישמין בסוף הקריירה שלו.
אבל אנחנו עדיין בתחילתה, וצריך לומר שבשלב הזה, כפי שציינו קודם, הוא עדיין גנרל כאחד הגנרלים, רק שהוא מצליח לנצח שוב ושוב.
כן.
אחרי מצרים, מה השלב הבא?
רגע, רגע, רגע.
אנחנו עדיין במצרים.
אנחנו במצרים והוא כובש את מצרים.
כן.
ואני רוצה להגיד לך משהו אישי.
בבקשה.
כשהייתי במצרים,
כן.
הייתי מקהיר עד לדרום.
פגשת את נפוליון?
לא. אבל כשכל התיירים הישראלים האחרים מעוניינים במצרים העתיקה, אני עקפתי אחרי החתימות של כמה חיילים צרפתים, אשר חתמו את שמם, כאן היה נקרא אוברי, לא שכחתי את זה, ואני כל פעם שהדרמנו במצרים, אני חיפשתי את החתימה שלהם.
ומצאת?
כל הזמן, כל הזמן.
יפה.
הרגשתי אהדה.
כן, החיבור שלך עם הצרפתים הוא חיבור ידוע.
ובכן.
ובכן.
יש לה יד מצרים, יש גם ארץ אחרת, שמה ארץ ישראל.
כן.
ובארץ ישראל נמצאת עיר שנקראת אקו. זה אקו, יש עיר מבצר, כל אחד המבצרים יכול להיות גם היום אותם. וזה בסיס אוטומני. נתמך על ידי האנגלים.
כלומר, הטורקים שולטים באקו, בארץ ישראל.
כן, למעשה האנגלים שולטים באקו, מפני שבלי עזרת האנגלים, הטורקים לא יכלו להמשיך לשלוט.
אבל אני רוצה להבין את היחס שבין הטורקים לבין הממלוקים.
לא, זה משהו לגמרי אחרת. הממלוקים זה מין כת צבאית...
אבל גם היא ממוצא טורקי, אמרת.
כן, ממוצא טורקי ועותומנים כן. ומוסלמים, כן. אבל הממלוקים הם לא מצרים, אלא הם באו מטורקיה.
כן.
כן. ככה שבחינה הזאת, נפוליון שיחק על העובדה שזה לא אותו עם, יש הבדלים ויש ניגודים, והוא ניסה לעצל את זה, הוא הצליח.
אז מה קורה באקו? לידי האנגלים.
כן. ועל כן, המעשה הנועז מאוד, הוא יעשה מצר פעמים בחייו, גם כשיחזור מן הילבה, למרות הסכנות, הוא הניח שכמה עוינות צרפתיות, מה שנשאר, מעט מאוד, יוכלו להשיג מעמד, הוא השאיר את כל הצבא שלו, ואת כל הגנרלים שלו במצרים.
ומה הוא עושה? נוסע בעצמו?
הוא עושה בעצמו מקבוצה קטנה. אבל צרפת עקפה אחרי הניצחונות שלו, והייתה איזשהו תקווה שהוא סוף סוף יחזיר את הסדר על כנו.
אגב, אני סתם תוהה איך זה עובד, כי הרי אז זה לא ימים של תקשורת המונים כמו היום. נפוליון מנצח במצרים. הידיעה מגיעה לדירקטורים או לאספת העם.
כן.
והם אלה שנלהבים. הרי המונים לא יודעים בכלל מה קורה.
אבל יש עיתונות, אל תשכחי. וכבר הרבה צרפתים הם לא אנאלפביטים, הם קוראים, מתעניינים. ואז הם ממתינים לשבוע של נפוליון. הגדה אומרת, כשהוא חזר, כמה אנשים מתו משמחה. קיבלו התקפת לב. מרוב
התרגשות.
כן. אבל הוא עשה טעות אחת גדולה. לפני שהתקיף את אקו, הוא העביר את כל התותחים שלו באונייה, מאלכסנדריה לאקו, בהחליק הלא תפוש על אקו. אבל האנגלים תפסו את האוניות עם כל התותחים שלו. הרי הם היו שולטים בים התיכון.
כן.
אבל כן, זה אחד ההסברים של הכישלון שלו באקו.
הבנתי. אז איך מקבלים...
אם כי דרך אגב, יש, אני הייתי מאוד נרגש כשהייתי בפריז, במרכז פריז, יש אחד הרחובות היפים, נקרא רחוב הר תבור, מפני שהיה קרב.
הר תבור.
הר תבור, כן.
יפה.
כן. ריז מור תבור. עכשיו הוא חוזר, והוא חוזר בביטחון שיקבלו אותו יפה מאוד. והתלהבות היא גדולה מאוד. הוא חוזר.
כמה הוא פחות או יותר באותו
27.
זמן? 27.
27? כן. כן.
לא, גורם לך לחשוב מה אנחנו עשינו בגיל 27.
אם אתה רוצה להגיע רחוק, אתה חייב להתחיל מוקדם.
כן. ספר על זה לשמעון פרס.
זה אמר מקיאוולי. לא על נפוליאון. והוא חוזר בהתלהבות עצומה, והוא מגיע למסקנה שהדיקטוריון איננו הצורת השלטון האידיאלית.
וזה הוא מגיע למסקנה מניתוח אובייקטיבי של המציאות, או שהוא מגיע למסקנה הזו מתוך השאיפה האישית שלו להיות בשלטון?
כן.
אפשרות ב', אתה אומר.
אפשרות ב'.
כן.
הוא דרך אגב... מאוד אהוב על ידי האינטלקטואלים, מפני שהוא חריף מאוד, הוא מבין את הבעיות מיד, הוא מתמצא בכל מיני עניינים. אני רוצה להיכנס כאן עם האנקדוטים שלו, אבל הוא מתמצא, למשל, כשהוא לא היה איש ים, אבל המלאכים נדהמו מן הידיעותיו בתחום הים, המלחמה הימית.
כלומר, הוא היה בקיא בכל הנושאים, מאוד מלומד.
הוא היה מאוד חכם.
מאוד חכם.
כן. מה שאי אפשר להגיד עליכיו, דרך אגב. כי זה משהו מוזר מאוד. דווקא הוא ולא אחרים. איכיו היו למעשה, אפשר להגיד, אסונו שלו.
ואנחנו עוד נגיע לזה בהמשך.
כן.
אז הוא חוזר לצרפת.
חוזר לצרפת, מגיע למסקנה ש... השלטון הזה איננו מתאים. והוא מגיע למסקנה שיש ליבוש את השלטון על ידי הפיכה צבאית. וזה נקרא 18 בריאמר. בריאמר זה חודש נובמבר.
כן.
אל תשכחי שהמהפכה הצרפתית שינתה את השמות של החודשים.
אי אפשר לשכוח.
כן. הוא בוחר, 18 בריאמר, זאת אומרת בנובמבר 99. קודם כל הוא מפיץ את הדעה שהשמאל, היעקובינים, רוצים לתקוף את הבתים. בתים זאת אומרת אסיפת ה-500 ואסיפת הסקינים.
וזה לא נכון?
250, זה לא נכון. הוא רצה לתקוף אותם. ועל כן חייבים להוציא את שתי המועצות מפריס.
כדי להגן עליהן, לכאורה.
בדיוק, איך את ניחשת. והוא מעביר אותם לסן קלו, שזה עיירה מחוץ לפריס, כמו ורסאי. ואחרי זה באה ההפיכה. וכאן קורה דבר מאוד מעניין. ברגע מסוים הוא מאבד את השלטון על עצמי, ויש הרגשה מסוימת שהוא יפסיד. מפני שהם מבינים שיש הפיכה, הם מתקוממים נגד ההפיכה, ויש אנשים שרוצים לאסור אותו. סוף סוף הם עדיין הבתים המייצגים של העם.
כן.
ומי שעזר לנפוליאון היה אח שלו, לוסיאן בונפרט, שהוא יושב ראש של 500.
כן. הוא יושב ראש האספה של 500 היועצים.
כן.
למה אתה סתם איכפת אותו?
זה סודר, זה סודר.
זה סודר.
זה סודר, זה סודר. והרגע מסוים כשנפוליאון מאבד את ההשתונות שלו, והוא שהיה אתאיסט, אומר, אלוהי צבאות תומך בי. כי הוא נכנס גם. ומוצאים אותו בקושי. אבל אחרי זה הוא מצהיר שהרפובליקה משנה את הארגונה מעכשיו והלאה יהיו שלושה קונסולים. ומספרים, כאשר ההודעות הודבקו על הקירות של פריס, בערב אחד ה... עוברים ושווים, לא יכול היה לקרוא את זה, כי לא היה אור.
כן.
הוא שאל מה כתוב כאן, והשיבו לו, כתוב בונפרט.
הבינו שהוא בעצם תופס את השלטון בצורה עצמאית.
אם כי יש שלושה קונסולים, הוא רק הקונסול הראשון. הרי ברומא היו שני קונסולים.
כן.
ברומא שני הקונסולים מושבים.
לא הצליחו להתנגד לו?
הוא דיכא באיזשהו מרד קטן, אבל בכל זאת רצו אותו. רצו שיהיה סדר. למעשה הוא הדיקטטור. והוא ממשיך ללחם נגד האויבים של צרפת שלא מרפים ממנה. ולאט לאט הוא בונה מסביב לצרפת מדינות חסות שהם מגינים על גבולותיה של צרפת. עכשיו בא גם משהו אישי, ז'וזפינה בוארנה, שאני דיברתי כבר עליה.
כן.
הוא נושא אותה לאישה, ואני רוצה להסביר לך שהיא נחשבת להצילה. והוא לא כל כך.
כן.
מפני שהוא היה אציל קורסיקני, אבל הסולה הצרפתית לא קיבלה את זה.
כן.
ויש אפילו פרשה קומית, טרגית קומית. אחד המכתבים שלה, מאוד מאוד אירוטיים, כן. והמכתבים שלו נתפסו לידי האנגלים ופורסמו בלונדון. אבל...
מה, בשביל להשפיל אותו?
כן.
בשביל להביך אותו?
להביך אותו, כן.
זו הייתה באמת אהבה, נפוליאון ושוספין. זה לא איזה מיתוס.
מצד נפוליאון.
היא לא אהבה אותו?
היא אהבה אותו, כן, אבל...
אבל הוא ממש
היו, היה... היו אחרים. אבל אצלו לא היו אחרות. על כן, הוא אהב אותה, והמכתבים הללו הם מאוד מאוד יפים.
מלאי תשוקה ועוצמה.
מאוד, 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 כן. ועל גבול הפורנוגרפי. כן, כן, המכתבים קיימים, הם פורסמו. ועכשיו הוא מתחיל לחשוב, קודם כל יש ניסיונות להרוג אותו.
הוא עדיין לא הכריז על עצמו כקיסר בשלב,
לא, חלילה, לא, לא. אבל עכשיו, בסיבה, יש כמה התנגשויות נגדו. ואז הוא מגיע למסקנה, הוא מסביר לתומכיו שהקונסולט איננו שיטת השלטון יציבה. אנחנו זקוקים למשהו יותר יציב.
המדינה זקוקה. הרפובליקה זקוקה.
בדיוק. ועל כן, אולי נחשוב על איזה משטר מלוכני, אבל זה לא טוב, משל 16 הוצא להורג, והמלוכה היא מושמצת. נמצא משהו אחר. קיסרות. קיסרות מזכירה את רומא.
אבל אני לא מבינה את העניין הזה. הרי הצרפתים עכשיו השקיעו הרבה מאוד מאמצים, ושילמו בהרבה מאוד חיי אדם, כדי להטיז את ראשיהם של כל אנשי המלוכה, ולשנות את שיטת המשטר כך שתהיה דמוקרטית. ועכשיו מגיע נפוליון ומחזיר אותם לאחור. מה ההבדל בין קיסר לבין מלך בסך הכל?
אה, יש הבדל. קודם כל אין פיודליזם. אין אנשים נהנים מתוארים וזכויות כספיות, כן. כל האזרחים שווים לפני החוק.
אבל עדיין יש מחליט אחד, והוא זה שקובע.
כן, לא, אם כי גם פה מועצת שרים, כאילו, הוא מתייעס איתם, אבל כמובן שזה רצון אחד, והם רצו משהו יציב, והם פשוט, דרך אגב, כאשר ההערה שלך, כאשר הגנרלים שלו התכוננו להכתרה, לטקס ההכתרה.
כן.
אז אחד אמר לשני, כל זה כדי להחזיר נגד מה שלחמנו נגד.
בדיוק.
כן. אבל הם רצו שקט, הצרפתים.
ונפוליון מצליח להשיג את מבוקשו.
בתוך הארץ, לא בחוץ. בחוץ היא מסדרה של מלחמות אינסופיות.
טוב, תכף נגיע לזה.
כן.
אבל קודם הוא מכתיר את עצמו לקיסר.
והייתה בעיה אחת, הבעיה הכנסייתית דתית. בזמן המהפכה, הרפובליקה אילצה כמרים להישבע אמונים לה. אבל רק 50% של הכמרים עשו את זאת. נוצרו שתי קבוצות.
בתוך הכמורה.
בתוך הכמורה. אלה שנשבעו אמונים לרפובליקה ואלה שלא. והייתה איבה גדולה ביניהם, אחד החרימו את השני, והצרפתים לא ידעו באיזה כנסייה להתפלל,
okay.
אפשר להגיד ככה. עכשיו נפוליון חושב שכדי שיכתיר אותי קיסר בצורה חגיגית, אני אעשה משהו יוצא מן הכלל, מכלל דתית. אני אביא את האפיפיור לפריס.
וואה.
כן.
הוא מצליח?
כן. ויש תמונה מפורסמת של דוד, שמראה כיצד הוא מכתיר את יוזפינה, יוזפינה קורת ברך לפנה, הוא מחזיק את הכתר גבוה, אבל מאחוריו יושב האפיפיור, שנותן לו סימן עם האצבע, אתה יכול להכתיר אותה.
כן.
התמונה הזאת נמצאת היום בלוברו, וכולם מראים, שלוי דוד היה הצייר. עכשיו יש מין אווירה של אביב, ושל, קודם כל יש ניסיונות של לרצוח את נפוליאון. הניסיון של כדודל, שפצצה התפוצצה לא רחוק מן הכרכרה של נפוליאון, וזה אחד הסימנים שנוצלו על ידי נפוליאון כדי להזיק את האימפריה. והטענה שלו הייתה רק על ידי שלטון חזק, אני יכול למנוע התנגשויות כאלה, כי זה לא כל כך הגיוני, אפשר להתנגש גם בקיסר, מה שזה לא קרה. ולמעשה, מהו הרעיון היסודי שלו? שיהיה גם הרעיון היסודי של היטלר בינתיים, אם כן אני רוצה לקלקל את התמונה של נפוליאון.
כן.
אפשר להשוות, נדמה שכלפי יהודים, נפוליאון היה מאוד מאוד בונה.
בכלל, הוא הכניס את האידיאלים הצרפתיים לכל המקומות שאותם צרפת כבשה למעשה.
כן, כן.
מבחינה רעיונית הייתה כאן פריחה.
לא ספק.
והיהודים באמת נהנו מאוד מהפריחה.
אני רוצה להגיד לך שהיינריך היינה, שהיה יהודי גרמני,
okay.
אבל הוכנס על ידי הוריו לבית ספר תיכון צרפתי, תחת נפוליאון, והוא לא שכח את הימים הללו, והוא הושפע מאוד מאוד. והיינה היה ידיד עם קרל מרקס. ככה שהרעיונות של השוויון הצרפתים עוברים עכשיו
מנפוליון דרך היינה אל מרקס.
בימים האחרונים של הרפובליקה, לפני שנפוליאון תפס את השלטון, היה מה שנקרא קשר השווים. מי היו השווים? הם היו חסידיו של בבוף, שלמעשה היה הסוציאליסט הראשון. הוא אמר, זה לא חשוב, הרפובליקה לא רפובליקה, המשטר הכלכלי הוא ממש קובע.
כן.
הרכוש ולא רכוש, חייבים להבטיח לעולם מינימום של רכוש.
וזה מה שדיברנו קודם, שלא נתנו זכות הצבעה לאלה שהיו מחוסרי רכוש, כדי שלא ידרשו את חלוקת הרכוש לכולם.
ובבוף לקח לעצמו שם לטיני, גרחוס, כמו גרחים בימי קדם, היו מפחנים לפי דעתו, ורצו צדק חברתי, על כן, דרך אגב, הוא היה מאוד נפוץ, הבוף נאסר, והדירקטוריון לא רצה לסבול רעיונות סוציאליסטיים, על כן הוא נשפט, נידון למוות, וראשו הוטס. כן. אבל עד היום הוא נחשב לאחד מחלוצי הסוציאליזם.
יפה.
ובברית המועצות היו כל מיני מוסדות.
על שמו.
על שמו, כן.
אבל אם אנחנו עכשיו חוזרים לנפוליאון,
כן.
הזכרנו שהוא כבר קיסר, והוא מתחיל לכבוש למעשה מדינות
לא,
רבות באירופה.
לא, דיברנו על הדת. נפוליאון מצליח לפשר בין הכמרים שנשבו עם אומים למהפכה, אולי שלא, למעשה עכשיו כמורה אחת, כנסייה אחת. הוא מאוד מעניין. הוא, גנרל המהפכה הצרפתית, רוצה עכשיו שבכנסיות יפללו לשלומו.
שלו.
שלו, כי הוא קיסר.
בבקשה.
האפיפיור היה בהכתלתו, על כן הוא חייב להיבנות, הוא רוצה להיבנות גם על ידי התמיכת הכנסייה הקתולית. וזה הוא מצליח. ועכשיו, מהי השיטה שלו? הוא רוצה להרעיב את אנגליה.
להרעיב את אנגליה?
כן, כן. דרך אגב, זה גם הרעיון של היטלר. אם כן, אני רוצה בשום אופן לא להשוות בינו לבין היטלר.
בשום אופן לא, אבל זה כבר פעם שנייה שאתה עושה את ההשוואה.
כי הרעיון של שניהם זה היה להרעיב את אנגליה.
כלומר, הוא מטיל עליה מצור? איך הוא עושה את זה?
מצור, כן. לא בלוקס קונטינטל. זאת אומרת, ההסגר היבשתי.
כן.
הוא דורש עכשיו מכל המדינות שהוא יבוש לא לסחור את אנגליה. לא לקבל אוניות אנגליות. ולמעשה, זה יביא אותו לעשות שטות חייו, לתקוף את רוסיה. ומפני שרוסיה לא רוצה לסגור את הנמלים שלה, לצי האנגלי, גם לצי המסחרי האנגלי.
נזכרת את רוסיה, זה בסופו של דבר הביא למפלתו הגדולה. כולנו מכירים את הסיפור על גנרל חורף.
כן, אבל הוא גם ידע שהיה חורף רע.
וזה אגב עוד נקודת השוואה בינו לבין היטלר.
כן, אני מצטער אותו כל פעם שאת אומרת זה, אני מצטער, אבל אני חייב להשוות.
נו, אין מה לעשות.
כן.
אז מה קרה שם בקרב הזה?
זה לא קרב. פשוט מאוד. הוא חשב שמה שהצליח כל כך נגד פרוסיה, איטליה, נגד אוסטרו-הונגריה, יצליח לג נגד רוסיה. והוא היה בטוח שיכנס בקלות למוסקווה, אבל הוא שכח שלרוסיה יש שתי בירות. יש גם סן פטרסבורג.
כן.
ואומנם הוא נכנס למוסקווה, שעלתה באש. זה לא נכון מה שספרים הרוסים, שהצרפתים הציתו את מוסקווה. מוסקווה הייתה בנויה מעץ. אבל כן, כאשר בא הצבא זר, זהירות הגיעה לשריפה של מוסקבה.
אז מה, עליית מוסקבה באש הייתה טעות? זה מה שאתה אומר, טעונה?
כן, כן, טעונה, כן. אם כי כשהייתי בבית ספר בצרפת, למדתי שהרוסים הציתו את מוסקבה כדי לגרש את נפוליאון. נפוליאון הלך לקרמלין, והקרמלין הוא בנוי מאבן. כך שהוא היה בתוך הקרמלין.
לא היה לו חשש מהשריפה.
לא, אבל מה הוא עסק בקרמלין? קודם כל הוא נדהם, כי אנשי מוסקבה לא מסרו את המפתחות של העיר, כפי שנהוג היה. כשצבא זר כובש עיר מסוימת, אז נכבדים המקומיים באים ומציעים את המפתחות.
כן.
הם לא עשו את זאת. אלא להפך, הצאר אלכסנדר הרוסי צבע אדמת חרוכה. ואחרי זה הוא גילה דבר שהדהים אותו.
רגע, אדמה חרוכה זה שם קוד לטקטיקה שאומרת, אנחנו לא נאפשר לצרפתים ליהנות מהאוצרות שלנו. כלומר,
נהרוס את הכל.
נהרוס את הכל.
כן.
הם ייכנסו וימצאו את האדמה החרוכה, ואז לא יוכלו לקחת אספקה, מזון, כל מה שהם צריכים כדי להמשיך בדרך.
את צודקת, קודם כל אל תשכחי שהצבא של נפוליאון היה הצבא הגדול ביותר בתולדות העולם, לפני שהוא נכנס לרוסיה. ובקושי הוא הציל אחוז קטן מאוד מהחיילים הללו. הגילוי הראשון שלו היה שאין כבישים ברוסיה. ובקושי רב יכול היה הספקה להגיע לצבא. כך שלמעשה חלק של הצבא היה רעב כל הזמן. וזה לא עוזר ללחימה.
והנה נכנס המשפט הידוע, הצבא צועד על קיבתו.
כן.
במקרה הזה, הקיבה הייתה ריקה, והצבא לא הצליח לצעוד.
בדיוק. וזה למעשה המפלה הגדולה ביותר שהוא הביא על עצמו, על ידי ההתעקשות שלו, ועל ידי עצם הרעיון להיבוש את רוסיה. אני קראתי יומן אחד. אני רוצה לספר משהו על חיי.
בבקשה.
כשהייתי בתיכון, קרתה מלחמת העולם השנייה.
כן.
ואני אמרתי לאמי, אל תדאגי, היטלר הוא טיפש גדול, הוא לא קרא את תולדות נפוליאון.
וצדקת.
כן, בין ההתחלה הייתי בטוח שלא הצליח. ועל כן הוא חוזר לצרפת אחרי קרבות. זה לא היה כל כך פשוט. הוא פלש ב-1812. ב-1813 יש לו קרב עם הגרמנים המתחוממים, קרב לייפציג.
כן.
שהוא מפסיד אותו.
כלומר, אחרי ההפסד, אחרי המפלה הגדולה ברוסיה, הדברים מתחילים להתפורר.
כן. והוא נאלץ לחזור לצרפת, ולהגן על צרפת, אחרי שצרפת כבשה את כל אירופה, הוא חייב עכשיו להגן עליה. וזה למעשה הטעות הפטלית שלו, שאי אפשר לשכוח. ואני קראתי את הזיכרונות של קפיטן קואניה, שהיה סרן בצבא נפוליאון, שכתב זיכרונות.
כן.
ואונו פופה קונקרידי לרוסי, אי אפשר להיבוש את רוסיה.
כן.
הוא חוזר על המשפט הזה מספר פעמים, שהצייד אותי בסבלנות בזמן פגישת היטלר.
וזה מה שיוביל את נפוליאון למפלה הגדולה גם האישית שלו, להגליה.
כן. קודם כל הוא לוחם, אבל עד הסוף הוא נאלץ להיכנע. הוא בא ונפרד מן הצבא שלו, בפונטנבלו, מן הקצינים שלו, ומה החליטו האויבים שהתנגדו לו? הם התכנסו בוועידה בינלאומית בווינה,
okay.
והם החליטו לתת לו את האי אלבה, אי קטן בים התיכון, והוא יישאר עם התואר קיסר, קיסר האי אלבה.
שזה קיסרות, איך לומר, מצומקת, זה בלשון המתה.
ומה שמעניין, וטובתא פטאלית, מבטיחים לו פנסיה של 2 מיליון פרנקים לשנה, אשר תשולם מדי צרפת. אבל צרפת עכשיו חוזרת להיות תחת שלטון הבורבונים, והמלך החדש, לואי ה-18, לא רוצה לשלם. ואחד מן הסיבות לשובו של נפוליאון, וכמה אנחנו עדים לתופעה מתאימה, אדם אחד פולש למדינה וכובש אותה. הוא חזר לבד.
וזה אחרי שהוא הוגלה לאי אלבה.
כן.
אחרי שקבעו שהוא יהיה קיסר שם. אחרי שהמלוכה חזרה וחבשה את השלטון בצרפת.
לואי 18.
כן. נפוליאון חוזר ושוב מחזיר את הגלגל לאחור.
כובש את צרפת.
איך
לבד.
איך עושה את זה?
פשוט מאוד. הייתה לו היעזה גדולה מאוד. כאשר הוא ידע שהמלך שלח נגדו חיילים, הוא היה מתקדם אל החיילים, פותח את המעיל שלו ואמר, מישהו רוצה להרוג את הקיסר, הנה אני. וכל החיילים הריעו.
סחף אחריו את החיילים כן. שנשלחו להילחם נגדו.
כן, אבל זה מה שיוצא מן הכלל.
כן.
הוא קבע שאת כל צרפת, אדם אחד נחת בדרום צרפת, הוא הגיע לפריס.
מדהים.
מדהים. אבל בצפון צרפת היו שני צבאות. צבא אנגלי וצבא גרמני.
כן.
וולינגטון ובלישר. הם החליטו לא לתת לו. מפני שבקונגרס בווינה אנשים התחילו לראות, והיו מוכנים כבר להיכנע. אם נפוליאון יצליח בניצחונו צבאי, אז הכל חוזר.
כן.
אבל אז קרב ווטרלו. ובכן, זו המפלה הגדולה של נפוליאון. הוא לא הצליח לעמוד מול הגרמנים הפוסים והאנגלים המאוחדים.
כן.
והוא חוזר. הוא מנסה לנסוע לארצות הברית, מפני שהאח שלו, למשל, היה בארצות הברית, ברח כן. לארצות הברית. אבל כדי להגיע לארצות הברית, חייבים לחצות את האוקיינוס האטלנטי, ובאוקיינוס האטלנטי שולט הצי האנגלי. על כן, עד הסוף הוא חייב להימסר לאנגלים, מבין אותו לאי קטן באוקיינוס האטלנטי, סנט אלן, שם הוא ימות ב-1821.
וכך הגיע סופו של הסיפור המדהים הזה על נפוליאון, שבמו ידיו כבש את אירופה, הפסיד אותה, כבש שוב את צרפת, ואחר כך הפסיד גם אותה, ובסופו של דבר, כפי שאתה אומר, מצא את מותו שם, בסנט הלנה.
כן. אבל זיכרונו לא פג. ואפשר להגיד שזיכרונו הפיל את המלוכה, ויביא לקיסרות נפוליאון השלישי. אבל זה כבר סיפור אחר.
שעה היסטורית. הרוח הצרפתית, חלק 13. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית. ערכה שרון סטובצקי. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני אופירה יעקב ומיכאל אבו. בתוכנית הושמעו קטעים מתוך סונטת האביב של בטהובן, מרש הניצחון של ורדי, מרש מצרי של רובצקי, מוסיקה קורסיקנית ושירי עם צרפתים.